שיחת היום עם הרב דוד ברוורמן, מבחירי המרצים של ערכים.
אחר הצהריים טובים, מאזינים ומאזינות יקרים, אנחנו בשיחת היום, ואנחנו רוצים לשוחח על, בהמשך לתוכנית משבוע שעבר, על מתמודדים עם נוער מתמודד. אנחנו רוצים היום, בעזרת השם, לדבר מעט על תוכנית קדם, כלומר, איך נוכל למנוע את פחות חלק מהתופעה של ההתמודדות עם הנוער המתמודד. ואני רוצה לשתף קצת משהו אישי. אתמול, מוצאי שבת, סיימנו סמינר מתמודדים עם נוער מתמודד. סמינר טעון מאוד, מלא באמוציות, ברגשות, בשיחות נפש עם מיטב מהציבור החרדי שהשתתפו בסמינר, לשמוע ולהזין איך מתמודדים עם הנוער המתמודד. עכשיו, המשתתפים מדובר בזוגות שהילד שלהם כבר מתמודד, אבל הרבה מאוד שואלים מה עושים עם שאר הילדים ואיך נוכל להגיע למצב שלא נצטרך להגיע לסמינרים האלה. אז לפני שנתחיל, קודם כל נודה למנהל התוכניות בצלאל כאן, למפיק התוכנית אבינועם יוגב, למנהלת ההפקה אסתי הרשקוביץ, לפריים דוד על אתר רדיו קול חי, לטכנאי השידור רועי קנטן וישי פופובסקי. אז בואו נתחיל, ואנחנו באמת הורים שואלים, סיימנו את הסמינר, שמענו שם מסה של הרצאות, מרתון של הרצאות, כל אחד מהמשתתפים יכל לשבת ולדבר עם המרצים, והשיחות גלשו לתוך הלילה, מאשר כל השבת, לא היה לנו זמן כמעט לנשום, שיחות עם עוד זוג ועוד זוג ועוד זוג, איך להציל את הילד. אבל הרבה מאוד הורים שואלים, מה ניתן לעשות כדי לא להגיע למצב הזה? בפרט שאם מתמודדים עם ילד אחד מתמודד, שאר הילדים בבית מסתכלים ומתמודדים, איך מתמודדים עם הנוער הזה? איך מתמודדים עם האח או עם האחות שהם עצמם מתמודדים? וההורים שואלים, אומרים, בואו תיתנו עצות להורים איך לא להגיע למצב הזה. כי צריך לזכור ולדעת שהרחוב של היום מלא בפיתויים, מה שלא היה בפעם. הנגישות היא זמינה כל כך, וכל כך קל לאבד ברגע עולם של יהדות, עולם רוחני. את צריך ללמוד מה הדרך שהיא טובה לכולם, כי בעצם אנחנו תמיד טוענים וחוזרים וטוענים שוב ושוב. כשמדברים על נוער מתמודד, אין נקודה אחת או מקש אחד שניתן להקיש עליו ולהגיד, זו הסיבה, ואם נתקן את הבעיה הזו, נפתור את הבעיות. לא, ממש לא. אם יש 1,000 נערים מתמודדים, אז בדרך כלל זה 1,000 סיפורים. סיפורים שונים, מורכבות שונה, כך שאין בעצם כלל אחד שיכול לפתור את הכל. אבל כשמדברים על לפני תהליך ההתמודדות, לפני תהליך ההידרדרות, איך ניתן למנוע? מהם הם העצות שניתן לעשות וליישם אותם בבית היום, כדי שנוכל לשמר את הילדים הכל על פי דרך הטבע? כי צריך לדעת לפני הכל, באמצע ואחרי הכל, זה סייעתא דשמיא. הורים יכולים לעשות הכל, ואני אומר הכל זה הכל. את כל הכללים, ולכת לפי הספר, לפי כל הכללים, ולמרות הכל הילד יכול לפרוק עול. אנחנו רואים את זה שוב ושוב, ואני מדבר גם עם הנערים והנערות שהשתתפו בסמינרים שלנו, אחרי שהם עשו את הסיבוב וראו שאין מה לראות ברחוב, והם חוזרים בחזרה, ברוב המקרים הם לא מאשימים את ההורים, ולא את הצוות החינוכי. יש מקרים כמובן שהורים טועים, יש מקרים שהצוות החינוכי טועה, אף אחד מאיתנו לא חף מטעויות. אבל שלא נחשוב שיש איזו נוסחה אחת שאם נשתמש בה, פתרנו את כל הבעיות. ממש לא. יש קשת רחבה של סיבות. אבל ישנם רעיונות שניתן ליישם אותם, ישנם רעיונות שעל פי דרך הטבע הם יכולים לעזור לנו לסייע לילד להיות שתול בבית השם. והדברים שאני אומר כעת הם נכונים גם לנערים וגם לנערות. הנקודה הזאת היא תופסת את כולם. ואני רוצה להתייחס לנקודה של החוויה בבית היהודי. אני תמיד חוזר על זה שוב ושוב בקורסי מרצים, למרצים שעומדים, מתעדים להיות מרצים בעתיד. אני אומר, תדעו לכם דבר אחד. היום אני רואה את זה בצורה הרבה יותר בולטת. כשבא משתתף להרצאה, הוא מחפש ליהנות. אין היום הרבה אנשים שמחפשים ידע. ואפילו בתוך הציבור החרדי, כשבא משתתף ללמוד דף היומי למשל, אז הוא יחפש את השיעור דף היומי שיהיה הכי יענה אותו, ששם הוא הכי הרבה יענה. לא רק מצד האינפורמציה, אלא ליהנות בשיעור עצמו. ובפרט שיש להם רפרטואר כל כך רחב של מגידי שיעורים בדף היומי, אז הוא יחפש את המקום שבו הוא הכי יענה. ולמה זה? כי הנקודה היא כזאת. הרמח"ל פותח את מסילת ישרים וכותב כך, לא נברא האדם אלא להתענג על השם. כלומר, אומר הרמח"ל, אין עוד כמה דרכים, יש דרך אחת, להתענג על השם. אם הוא יתענג על השם, הוא ירצה להיות שם, על פי דרך הטבע. כלומר, אם ניקח את המוח של האדם ונחלק אותו לשניים, בצד אחד נכתוב סבל, בצד השני נכתוב הנאות. עכשיו, יש סבל אוניברסלי ויש הנאות אוניברסליות. ופה לא צריכים לפרט אוכל טוב ושינה טובה וטיול טוב, שייך לעולם הנאות. סבל, יש סבל פיזי, יש סבל נפשי, אין צורך לפרט. עכשיו בוא נשאל את עצמנו שאלה. יהדות, יידישקייט, לאן זה שייך אצל הילדים שלנו? לעולם הסבל או לעולם הנאות? שולחן שבת, בית כנסת, ישיבה, תלמוד תורה, שיעור בישיבה, בבית ספר. האם זה שייך לעולם הנאות או לעולם הסבל? כי אם זה שייך לעולם הסבל, הפסדנו. הפסדנו. אם ילד רשום אצלו תפילה בבית הכנסת, תפילה בשבת, זה סבל בשבילי, הוא עלול לסנוע את התפילה חלילה. אם לעזור בבית, עם חסד, זה שייך לעולם הסבל, הילד לא ירצה לעשות את זה. השאלה היא איך נותנים, איך הופכים בן אדם, גורמים לו להיות שייך לעולם הנאות. אז אני רוצה לספר סיפור שהקדוש ברוך הוא עזר לי וסייע בידי איך לתת עצה טובה לאמא שפנתה אליי בקשר לילד. האמא טענה, היא באה אליי אחרי אחת ההרצאות לפני כמה חודשים. היא מספרת לי שהילד שלה הוא פשוט אגואיסט. אגואיסט. אמרתי לה, איך הגעת למסקנה הזאת? היא אומרת, חבל על הדיבורים, זה הבן הגדול שלי, הוא בן 10, הוא אגואיסט מהתורה ואגואיסט מדרבנן, ולפי כל הפוסקים. לא אכפת לו משום דבר, הוא מדליק את האור כשילדים ישנים בחדר, תורק דלתות, הילדים התעוררו, לא עוזר לי בשום תחום, וזה קשה לי עם זה, קשה לי. היא אומרת לי במשפטים כואבים, אני לא מחבבת את הילד הזה. שואלת אותי, מה עושים? אמרת, תראי, אני רוצה לשאול אותך שאלה. את אמרת לו יותר מפעמיים, למה אתה כזה אגואיסט? אז היא אומרת לי בתגובה, אתה מתכוון בדקה? אמרתי לה כן. אז אמרתי לה, ואת רואה שזה לא עזר. אז אם את רוצה שניתן לך עצה, אז העצה הראשונה בבחינת סור מרע, תפסיקי לומר לו, למה אתה כזה אגואיסט? עובדה, זה לא עובד. אז קודם כל, תתחייבי לי שבחודש הקרוב את לא אומרת את זה. מקובל עלייך? אוקיי. עכשיו ניתן לך עצה. תנסי את זה. תכנסי לצרכניה, לסופר. תקני קילו סוכריות. קילו סוכריות. כנסי לקנות של כלים חד פעמים. תקני שמה חבילה גדולה של שקיות קטנות, שקיות נוי, שסוגרים אותם עם שרוך. תמשיך לחנות שלישית. תקני שמה מדבקות, שכתוב שמה שבת שלום, רפואה שלמה, או סמיילי, ואז תבקשי מהילד בתשלום, בתשלום, שאת תשלמי לו. 100 שקלים נגיד, אני משלמת לך אם תעזור לי. תעזור לי להכין 100 שקיות, שכל שקית אנחנו מכניסים 10 סוכריות. הילד ישאל למה? תגידי לו, אני רוצה לחלק את זה לילדים חולים. למה? ככה, מה אכפת לך? אני משלמת לך מראש. עכשיו, האמא הזאת הכינה עם הילד 100 שקיות, סגרה את הכל בצורה יפה עם מדבקה, והיא אמרה, שאלה את הילד אם הוא מוכן לצאת איתה ולעזור לה לחלק את זה, וכמובן בתשלום, היא תשלם לו. הם הגיעו לכאן לבתי חולים ברחבי הארץ, חילקו למחלקת ילדים, לילד ילד בערב שבת, שקית ועוד שקית ועוד שקית, והילדים החולים והסובלים אמרו להם תודה רבה לאמא והילד הזה. הם סיימו את החלוקה אצל הילדים, האמא שואלת את הילד, מה נעשה, נשארו לנו עוד 30 שקיות? אז הוא בא לבוא נלך למחלקה של המבוגרים, חדר מיון, מחלקה פנימית, אז האמא אומרת לו, אבל אין לי עוד 100 שקל לשלם לך. הילד אומר, לא, זה על חשבון הבית, זה עליי, כמו שאומרים. חילקו גם שם במחלקה פנימית. כשסיימו עד השקית האחרונה, הילד שואל את אמא שלו, אמא, גם שבוע הבא נעשה את זה? היא אומרת לו, אם תסכים. שבוע הבא גם עשו את זה. הילד עשה את זה כבר יותר בשמחה. ואז האמא שואלת אותו, הילד שואל את האמא, יותר נכון, אמא גם שבוע הבא? אז היא אומרת לו, תראה, אני אגיד לך את האמת, קצת קשה לי, כי אין לי מספיק כסף. הילד הוציא מהכיס, היא מספרת לי, האמא 100 שקל, שהיא נתנה לו, אומר, בכסף הזה תקני סוכריות. האם אומרתי, כמעט התעלפתי ליד חדר מיון, שמהבן שלי אני אשמע כזה דבר, אבל זה עובדה. וככה במשך 4 שבועות, הם מחלקים את השקיות עם הסוכריות לילדים חולים בבתי חולים. האמא אומרת לי, אתה פשוט לא תאמין מה שקרה לילד הזה. הוא השתנה מן הקצה לקצה. הוא עוזר לי לקפל כביסה, הוא שוטף כלים, הוא עוזר לי להרדים את הילדים. בפורים האחרון, מספרת לי האמא, פורים האחרון, השנה, הם הכינו 200 משלוחי מנות. הילד גרר את האמא לעשות את זה. והם הסתובבו מחולה לחולה וחלקו משלוחי מנות. הילד הוא זה שגורר אותה. האמא שואלת אותי, תגיד לי, איך קרה המהפך הזה? אמרת לה, תביני דבר אחד. ילד אגואיסט זה דבר מאוד מאוד טבעי, מאוד אנושי. ילד דואג רק לעצמו. אבל אם הוא רואה בבית סביבה של חסד, אם הוא רואה הורים שמתמסרים למען משהו טוב, אזי יכול לעורר לו קצת את הרגשות. אבל אם לא, הרגשות שלו בתחום הזה לא פועלים, כי הוא פשוט לא יצר קומוניקציה עם הנשמה שלו, כי הגוף של האדם רוצה רק לקבל. הנשמה של האדם רוצה רק לתת, היא רעבה לתת. הוא לא הכיר את הנשמה שלו. אז זה שתצעקי עליו, למה אתה אגואיסט, הוא לא יהיה יותר רחמן. הוא לא יבין למה ההורים שלי לא מבינים אותי. מה שקרה פה, שהאימא עוררה את הילד לעשות מעשים של חסד בפועל ממש, והוא ראה חיוך של ילד סובל. החיוך הזה לא נשאר רק בעיניים שלו, אלא התחיל לעורר רגשות רדומים בלב שלו. ומה שקרה, לאט לאט, עוד פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, כמו שכותב הרמב״ם, שאם אדם רוצה לעבור ממידת הקמצנות למידת הפזרנות, אז לא ייקח $1,000 וייתן לעני אחד, כי זה פעולה אחת, אלא יפרוט את $1,000, נגיד ל-$100, או אפילו ליותר מזה, אולי $1,000. ואם ילך $1,000, זה 1,000 מעשים. אז כל מעשה מרכך ומרכך ומרכך, עד שבסופו של דבר האדם משתנה מן הקצה לקצה. כך שאם אנחנו רוצים שהילד ירצה לעשות משהו מסוים, צריכים לדעת את הכלל. רב דסלר כותב שחינוך ילדים זה לא שילד יעשה או לא יעשה. ממש לא. חינוך ילדים זה שילד ירצה לעשות. הרעיון לעורר רצון. כשאתה מעורר רצון, אז הילד רשום אצלו במוח, חסד זה שייך לחלק של ההנאות, לא לחלק של הסבל. בכל תחום שהוא, גם כשזה כרוך במאמץ, זה עדיין לא סבל, אלא אדרבה, זה שייך לחלק של ההנאות, וזאת המשימה הגדולה של ההורים של הדור שלנו, אבל לאורך כל הדורות, אבל בפרט בדור שלנו, שילד ידע שיידישקייט שייך לעולם ההנאות, כי כולם רוצים ליהנות, אבל לפעמים בלי לשים לב, אומר לילד, אסור את זה ואסור את זה ואסור את זה ואסור את זה. אז היהדות נראית לו כחברת אלטה. אז הוא אומר, תשמע, מה לעשות? נולדתי למשפחה חרדית. אני, מה שנקרא, יאשר איזה קו מסוים, תלמדו אותי איפה הקו האדום, עד איפה אסור לי להתחיל עם הקדוש ברוך הוא. אבל הוא מסתכל בעיניים מבחוץ, לא מותר, לאו מותר, אז הם נהנים ואני סובל. כשילד חושב שיהדות זה לסבול, אנחנו מפסידים מזה. אז פה צריכים להפעיל את המוח היצירתי של ההורים, ולשאול את עצמם שאלה, איך אני הופך את הבית או את כל הפעולות של המצוות להנאות, שהילד עושה את הדברים והוא נהנה מזה. כדי ליהנות, צריכים פשוט לחשוב על הקטע היצירתי, מה יגרום לילד לרצות לעשות דבר מסוים. כי אז הוא עושה את זה, הוא לא רק יאהב את הפעילות הזאת, אלא במוח שלו יהיה רשום, אני נהנה עם זה. ואני יכול לספר, הכרתי בן אדם באופן אישי, שמספר לי כך, שהוא בשבת, אבא שלו היה רוצה שילמד איתו. והוא לא אהב ללמוד, לא אהב ללמוד. אח שלו מעליו אהב ללמוד, אח מתחתיו אהב ללמוד, הוא לא אהב ללמוד. עכשיו אבא שלו יכל להפעיל את הסמכות שלו ויגיד לו, אתה שב מולי, פתח את הגמרה, פתח את החומש, תתחיל ללמוד. יכל לעשות את זה. אבל מה? אבא היה איש חינוך, ואבא הבין שאם האבא יכפה על הילד לבוא ללמוד איתו, הילד עלול לסנוע לא רק את הללמוד עם אבא, הוא עלול לסנוע את התורה חלילה. ואת זה אבא לא רצה. מה אבא עשה? אבא עשה דבר נפלא ומבורך. כל אחד מאיתנו יכול לעשות את זה בתנאים שלו. הילד הזה אהב לשחק עם מכוניות. אז אבא חיפש לראות את המקום שבו הילד אוהב. הילד הזה היה שוכב על הרצפה, וסידר, היה לו סלסלה עם 200 מכוניות, וסידר את זה סביב 4 קירות של החדר, בשבת בצהריים. אבא שואל את הילד, תגיד לי, אני יכול גם לשחק איתך? הילד אמר, למה לא? אבא נשכב עם לא כובד משקלו, על הרצפה, והתחיל לסדר עם הילד את המכוניות. עכשיו, תוך כדי שהוא מסדר עם הילד את המכוניות, הוא פותח חומש, ואבא מתחיל להקריא לו פסוקים ושואל אותו שאלות. הילד עונה לו, אבל תוך כדי כך שהוא משחק, מסדר את המכוניות. כך שנוצר מצב שהילד ואבא משחקים במכוניות ותוך כדי כך עברו על כל הפסוקים אחר מכן על המשניות. בהמשך הילד גדל והילד אהב לשחק בגן הילדים, יש שם גן של משחקים, היה שם גן משחקים גדול. אבא הלך עם הילד, שתיהם התנדנדו על הנדנדות, ותוך כדי שמתנדדים על הנדנדות, אבא חוזר איתו על המשניות ועל הגמרות שהוא למד בחיידר. אומר לי אותו ילד, שהוא כבר לא ילד היום, הוא כבר אדם מבוגר. הוא אומר לי, היום שאני לומד עם הילדים שלי, את הפסוקים האלו מציפה אותי תחושת נעימות. אני מרגיש נעימות עצומה, כי מה שקרה, אבא שלי חיבר לי את ההנאות שלי בתור ילד עם לימוד התורה. אז מעבר לכך שהוא הרוויח שהיה לנו כיף כאבא וילד, סתם ללמוד, היה לו גם, אבא הרוויח הרבה יותר מזה, שהתורה נרשמה אצלו בראש בחלק של ההנאות. וזה הדבר הגדול ביותר שהורים יכולים לעשות על פי דרך הטבע, לגרום לבן אדם שיהנה מזה. אני בזמנו שאלתי פעם את מרן הרב שטיינמן, זכותו תגן עלינו, איך באמת לגרום לילד לרצות להתפלל? הוא אמר לי, אתה יודע איך גורמים לילד לרצות להתפלל? תתפלל אתה. אתה צריך לבוא לילד ולהגיד לו, אני יוצא לתפילת שחרית בשבת. וזהו. יבוא איתך, יבוא. לא יבוא, אל תציק לו, אל תציק לו. כשהוא מגיע לבית הכנסת, הוא אומר לי, אל תעיר לו, תסתכל אתה בסידור, תתפלל אתה. ולמה זה? הוא אמר לי דבר בחיוך ככה, הוא אמר לי, תראה, כשילד חולם, הוא נהנה. אנשים אוהבים לחלום. עכשיו, אם כל רגע יקבל מכה בראש, אז מה ירשום לו? אני סובל ליד אבא. עכשיו, אנחנו צריכים לחנך אותו לתפילה. איך מחנכים לתפילה? איך מעייבים עליו את התפילה? תתפלל אתה בהתלהבות, תגיע אתה מתחילת התפילה עד סופה. אל תדבר באמצע התפילה. עכשיו, אם הוא חולם, אין לי בעיה, כי הוא ודאי נהנה. עכשיו, כשהוא יחזור לסידור, הוא יחזור מעצמו, לא בגללך. אז שהוא יתפלל, הוא יתפלל מתוך התלהבות, כי הוא ראה גם את אבא מתפלל, ואף אחד לא העיר לי, אף אחד לא נתן לי מכה בראש. אז האדם רוצה להתפלל, הוא רוצה לשתף פעולה, כי המטרה, היעד של ההורים, זה לעורר רצון. לעורר רצון. לעורר רצון זה לא מגיע לא על ידי צעקות, לא על ידי נו, מה קורה, קדימה, וכל מיני משפטים מהסוג הזה, זה לא מעורר רצון, זה מסני. צריך לזכור ולדעת הדבר הזה. יש בזה חשיבות גדולה מאוד לגרום לילד לרצות. עכשיו, איך עושים את זה? יש מגוון רחב מאוד. פשוט צריכים להיכנס לעולמו של הילד, ולראות את מה הוא אוהב, ודרך זה להתחבר אליו. אני זוכר שפעם נסעתי עם נהג מונית, להרצאה בבר שבע. אני יושב לידו, והנהג מונית לא מדבר כלום, לא מפעיל אפילו מוזיקה. שתי הידיים על ההגה, מסתכל עם הראש ישר בכביש. עכשיו, מי שמכיר את הכבישים לבאר שבע, זה כבישים ישרים, אני פחדתי שהוא ירדם. התחלתי לדבר איתו קצת, פרשת שבוע, לא עונה לי, כמעט לא מדבר. אפילו אמרתי, אולי פוליטיקה מעניינת אותו, גם זה לא מעניין אותו. שום דבר פשוט לא מעניין אותו. אמרתי, מה אני עושה איתו כל הדרך? אמרתי, אני חייב לגרום לו לדבר. ואז פתאום עלה לי רעיון. התחלתי לדבר איתו על נושא מסוים, והוא לא הפסיק לדבר. על מה דיברתי איתו? על מוניות. על הסדרן בתחנת המוניות, על חברי התחנה, על אלה שגונבים נסיעות, על נושאים שמזמינים מונית ובסוף עולים על מונית אחרת. הוא התחיל לדבר, ולא הפסיק לדבר. עשיתי דוקטורט על מוניות, אבל אחרי חצי שעה זה כבר עלה לי על הראש. אמרתי, די, אמרנו, מה אני אעשה עם זה? אמרתי, בוא ננסה משהו אחר. אנחנו ננסה את הנושא שהוא אוהב לשמוע על המוניות, אני אחבר את זה ליידישקייט. איך חיברתי את זה ליידישקייט? אמרתי לו, תראה למשל, זה מי שהוא עשה לך, לזה נקרא, זה ממש גניבה. הוא אומר לי, גניבה, אבל הוא בחור דתי. אמרתי לו, אוקיי, אני רק אומר לך שזה גניבה. הוא אומר לי, איפה זה כתוב? אמרתי לו, תכף אני אראה לך את זה. אחר כך אמרתי לו, זה נקרא גניבה דעת. הוא אומר לי, מה זה גניבה דעת? התחלתי להסביר לו. הוא אומר לי, אני חייב לראות את המקורות. אמרתי, תראה, אנחנו בדרך לבאר שבע. הוא אומר לי, לא תכעס עליי אם נעצור רגע בקריית גת. אמרתי לו, בסדר, נכנסנו לקריית גת, לשטיבל של חסידי גור, פתחתי לו שם חושן משפט. הוא התחיל לצלם את זה עם הפלאפון שלו, כל מיני סעיפים, הוא אומר, אני אראה להם את זה, זה בחור דתי, אני אראה לו את זה. זה ככה מדבר? וככה לאורך כל הדרך, הוא מספר לי סיטואציות שהיה לו בתור נהג מונית, ואני מראה לו את מה שאני יודע, מה מותר בהלכה, מה אסור בהלכה. כך שנוצר מצב שגם בהלוך וגם בחזור, פיתחנו ידידות, דרך מה? דרך מה שמעניין אותו, לא דרך מה שמעניין אותי. אני לא יכול לעניין אותו מה שמעניין אותי אם זה לא מעניין אותו. רק אמרתי בנקודת הממשק, מה שמעניינת אותו, יש ליהדות מענה. ואז זה גורם לא להתעניין, כי אדם מתעניין במקום שבו הוא נהנה. ככה היהדות מדברת איתנו לכל אחד במקום שלו. יש את הנקודה שבו הילד מתעניין, ואז הוא ישתף איתך פעולה. לכן אל תדבר איתו ממרום הגובה שלך, דבר ממקום שלו, תרכיב את המשקפיים שלו, ודרך זה תוכל להכניס לו המון המון יידישקייט, המון המון המון. ולכן צריך לזכור ולדעת דבר אחד. אם שואלים על קדם התמודדות, עלינו לחשוב ולשאול לדעת דבר אחד, איך גורמים לבן אדם ליהנות? איך נותנים לבן אדם את החיבור של ההנאות? ממה בן אדם נהנה? אז הדבר הראשון, קודם כל, כמו שאמרתי, הטיפ הראשוני, זה להסתכל קודם כל לראות מה גורם לבן אדם לרצות להקשיב לך. אז איך נדע את זה? ננסה לראות במה הוא כעת מתעניין. בפיצ'פקס הקטנים ששם הוא מתעניין, דרך זה ניתן להתחבר אליו. נקודה שנייה אני רוצה להוסיף. וזה יכול לתת המון הילד. צריך לזכור ולדעת דבר אחד. קודש הקודשים של כל בן אדם זה הכבוד שלו. הכבוד שלו. זה ארון הקודש של הבן אדם. כי כתוב בפסוק, אנחנו אומרים את זה כל בוקר בתפילה, למען יזמרך כבוד. מסבירים המפרשים, מה פירוש למען איזה אמרך כבוד, ממתי שמענו על כלי נגינה שקוראים לו כבוד? התשובה היא, זאת הנשמה. כך כותבים המפרשים, אני לא טועה רש"י במקום כותב את זה, או המצודה דוד, פירוש הנשמה. כלומר, שם הלוואי של הנשמה זה כבוד. זאת אומרת שהצורך של הבן אדם לכבוד נובע מנשמתו. ומכיוון שזה נובע מנשמתו, אזי, הרבה פעמים, אם אנחנו רוצים לרומם בן אדם, אנחנו צריכים לחפש את הנקודה שבה הבן אדם ירגיש מכובד. מה פירוש ירגיש מכובד? הרב דסלר כותב באחד המכתבים, לכל אחד יש נקודה מסוימת שבזה מתבטאת אישיותו, פרטיות אישיותו, בזה הוא מצטיין. אין אחד בעולם שאין נקודה מסוימת שבזה הוא לא טוב. יש איזו נקודה שבזה הוא טוב, ובזה הוא הכי טוב. עכשיו, אם נמצא את הנקודה הזאת, ודרך זה נחדור לפנימיות שלו, אנחנו יכולים להרים אותו לשמיים. הייתי במרכז כזה, שמטפל בנערים ונערות מתמודדים. והדרך הטיפול שלהם, זה להתיידד עם הנער, ולחפש מקום מסוים, או כישורים מסוימים שיש לו, שבזה הוא טוב. אז אם נגיד הם מגלים אצל הנער שהוא טוב בנגרות, אזי הם מזמינים כאילו הזמנות פיקטיביות, שיש איזה מישהו מבחוץ שמזמין אצלו ארון ספרים, ונותנים לו את הכלי העבודה הכי טובים שיש, ועצים הכי טובים שיש, והוא בונה את הארון, ובזה הוא גם בונה את האישיות שלו. שהייתי פעם אחת ההרצאות שלי בכלא מעשיהו, אז הגעתי לבית כנסת, ואז האסירים מסתכלים עליי ואומרים לי, תדע לך, בית הכנסת הזה, אנחנו בנינו אותו. יש שם בכלא, הרי יש הכל, יש הרי מכל מה שאנחנו רוצים יש שם. אז יש שם איש גבס, יש שם איש חשמל, יש שם איש שעוסק בבנייה ממש, בבטון ובבלוקים, יש שם איש טיח, ויש שם איש לעץ ועבודות נגרות, וכל מה שאנחנו רוצים. ושם כתוב, כל אחד על מה שהוא עשה, זה עשה את הגבס, כתוב את השם שלו, זה בנה את הארון ספרים הזה, כתוב את השם שלו, את החשמל עשה פלוני, ואת הדלתות הציב אלמוני. וראיתי כמה גאווה יש להם. החזה שלהם היה מתוח ורצו, כל אחד סיפר מה הוא עשה. ראיתי עד כמה אנשים, גם במקום הזה, שהוא כל כך כאוב, הם רוצים להתחבד, אדם רוצה להרגיש מכובד במקום הזה. לכן צריך לזכור ולדעת דבר אחד. אומרים תמיד להורים, אל תפגעו בכבודו. על זה דיברנו הרבה, אפשר לדבר הרבה וצריך לדבר הרבה. אבל אני מדבר מעבר לכך, בנקודה של סור מרע, לא לפגוע בכבודו, צריך לדעת כמה אפשר דרך הכבוד להוביל אותו לשמיים, להורים אותו לשמיים, להראות נקודה מסוימת שבזה הוא נכבד ולהעלות אותו לשמיים. כי כל ילד רוצה, גם מגיל קטן מאוד, להרגיש מכובד, להרגיש נערץ. ובפרט, אם הוא נמצא בתקופת שפל, הוא נמצא בתקופה שלפעמים הוא מאבד את החשק שלו ללמוד, וזה קורה הרבה בכיתה תחרותית, שפתאום הוא מאבד את החשק, זה קורה בכל מיני מצבים מסוימים שבו ילד פתאום איבד את החשק. אז, בתוך הבית, אם הוא לא הולך לתלמוד תורה, אם הוא לא הולך לישיבה, אם היא לא הולכת לסמינר, והיא נמצאת בבית, זה מקום שמשפיל. כי כולם הולכים בבוקר לבית ספר, והיא נשארת בבית, הוא נשאר בבית. אז בבית המעמד שלו קצת יורד. לא קצת, לפעמים גם הרבה. אז הוא מסתגר, נכנס לתחת לסמיכה, הוא לא משתף פעולה, כי הוא מרגיש גם בלי שיגידו לו, בתקשורת שקטה, שהוא הברווזון המכוער של הבית. צריך לדעת דבר אחד, הרי אין נער ונערה שאין להם איזה משבר בלימודים. לא תמיד אנחנו רואים את זה, אבל זה טבעי. אנחנו כבני אדם, יש עליות וירידות. אני תמיד אומר לאנשים, החיים שלנו זה כמו מוניטור. אתה רואה החיים עם מוניטור, הגרף במוניטור, יש בו עליות ויש בו ירידות. גם החיים שלנו, יש זמנים שאדם נמצא בפסגת העלייה, יש זמנים שאדם נמצא באמצע כזה, לא פה ולא שם, ויש זמנים שהוא ממש ממש בירידה. בזמן הזה, ההורים צריכים שבעתיים לחפש נקודה מסוימת שבה הילד ירגיש מכובד בתוך הבית. אם הוא קצת יותר מבוגר, מתייעצים איתו, שואלים אותו מה אתה אומר פה, מה אתה אומר שם. אם אנחנו יכולים לקחת אותו לעבודה, לכל מיני דברים מסוימים, שהוא ירגיש טוב עם עצמו, אפילו שהוא נמצא במצב לא כל כך טוב, הוא ירגיש מכובד, הוא ירגיש נערץ, למצוא איזה נקודה מסוימת שבו הוא יוכל להוסיף אותה בבית, לעזור בבית, לסייע בבית, ואז הוא ירצה בסופו של דבר לחזור בחזרה, כי הוא ירגיש מכובד, לעורר את נקודת הכבוד בילד, לדעת שזה קודש הקודשים של ילד, כבדהו וחנכהו, כבוד יוכל להוביל בן אדם לשמיים, אם הוא ירגיש שהוא נערץ. ואיפה אנחנו יודעים את זה? אני מספר את זה תמיד בגמרא, וצריכים ללמוד מהגמרא הזאת, היא פשוט מרגשת אותי כל פעם מחדש. הגמרא מספרת, שאחרי שרבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי נפטר, הגיע רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא, ושאל האם השאיר אותו צדיק המשך, השאיר זרע? אמרו לו, כן, השאיר, אבל עדיף שלא תדע מי זה. שאל, מה קרה? אז סיפרו לו, אמרו לו שהילד, הבן של רבי אלעזר מרבי שמעון, שלא נדע, הוא נמצא במקומות מטונפים מכבוד המאזינים, אני לא אתאר מה שהגמרה מספרת שם. הוא ניגש לדוד שלו. דוד של אותו ילד, הוא כבר לא היה ילד, הוא כבר היה בחור אדם מבוגר, בנו של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. כלומר, תחשבו איזה שולשלת מסתובבת מאחורה. רבי אלעזר, רבי שמעון בר יוחאי ויוחאי. ואז הדוד שלו, שנשלח בשליחות רבי יהודה הנשיא, מגיע אליו למקום שבו הוא נמצא, ואומר לו, מי היום רבי אתה? רבי אתה? מה, אני רבי, אתה צוחק עליי? כן, אתה רבי. לקח אותו והביא אותו לבית המדרש, הלביש אותו איצטלה דרבנן, הלביש אותו בגד של רבנן, ואמר לו, מי היום אתה רב? אמר לו, מה, אני רב? כן, אתה רב. ולימד אותו. אבל הוא התגעגע למקומות ששם הוא הסתובב. הוא אמר לו, אני קורא לך רב, שמת אותך במזרח, אתה רוצה לפנות למקומות האלה ששם אתה מתדרדר? אין דבר כזה. אז הוא אומר, אומר, אומר לו, אבל אני מתגעגע לשם. הוא אומר לו, אין, אני קראת לך רב, אתה לא הולך לשם. אז הוא המשיך ללמוד, ואז הוא שוב מתגעגע, ושוב הוא לא נותן לו. עד שהוא עמד הפתח, ואותו תנה לא נתנו לצאת, אז הוא נשבע שיותר הוא לא יגיע לשם, הוא לא ילך למקומות המתונפים האלה. התעלה, הלמד, עלה והתעלה, עד שהוא נפח להיות התנה רבי יוסי. רבי יוסי. נהיה התנה רבי יוסי, וכשהוא נפטר, רצו לקבור אותו במערה. אבל עמד נחש ולא נתן להכניס את המיטה של הצדיק לתוך המערה. אז כולם אמרו, היה כאלה שאמרו, בטח זה בגלל העבר שלו. אז אמרו, יצא בת כל משמיים ואמרה, לא שזה גדול מזה. הוא היה ראוי להיקבר במערה מצד הגדלות שלו. אבל למה הוא לא נקבר במערה? בגלל שהוא לא הצטער בצער של המערה שהיה רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנו 13 שנים במערה. אז לכן הוא לא יכול להיקבר שם, אבל מצד הגדלות שלו הוא מתאים לזה. אני תמיד שאלתי את עצמי, ריבונו של עולם, למה הגמרא מספרת את זה? למה אפשר לזכור את זה בחיק המשפחה? שלא נעמה, למה צריכים לדעת את הסיפור הזה? אבל יש כאן מוסר השכל גדול מאוד. אם אתה רוצה לגרום לילד לעלות ולצאת מתוך מדמנת החטא שהוא שקוע שם, הדרך היא לומר לו, רבי אתה, רבי אתה, רבי אתה, אנחנו מאמינים בך, אפילו אם הוא צוחק עליך, והוא עושה את הפרצוף הכי לעגני שיש, אז זהו, ואתה סתם אומר לי את זה, הוא מקשיב לך, ותמשיך לומר לו את זה, ותמשיך לומר לו את זה. יום אחד זה יחדור פנימה, והוא יגיע לשמיים. קל להגיד, לשבח ילד שעושה לנו נחת. הרבה יותר קשה לשבח ילד שהוא לא בדיוק עושה נחת. אבל צריכים לדעת, כל מה שאנחנו רואים זה המעטפת החיצונית. אבל כדי להרים אותו מתוך המקום שבו הוא נמצא, הקף נעליים הזו זה בעצם הכבוד, שמרים אותו מלמטה ללמעלה, מקפיץ אותו למעלה, מקפיץ אותו למעלה. ואת זה צריך לזכור ולדעת. את זה בעצם הגמרא מספרת, למרות שזה לכאורה לא מוסיף כבוד לרבי יוסי, זה מכיוון שרוצה ללמד אותנו דרך. אל תשפיל, אל תפגע, אל תזלזל, אל תלעג, גם אם לפעמים הוא מדבר לא יפה, או אפילו בחוצפה או בהתרסה, להיזהר, לא להוציא את מה שיש לנו באותו רגע על הלב, כי אנחנו עלולים לאחר מכן להצטער, כי הילד יאמין לנו שהוא כזה, ואז הדרך למטה היא קרובה מאוד. כי כשילד מרגיש שאין לו כבר מה להפסיד, אז אף שום דבר לא יכול למנוע ממנו לעלות לשמיים. גם אם תפסנו אותו בכלכלתו, כדאי מאוד, כדאי מאוד, לא לומר לו שאנחנו יודעים עליו. עדיף לעשות את זה בדרך עוקפת, ולא להגיד לו, תפסנו אותך בכלכלתך, להציב לזה תמונה או איזו ידיעה, ולהגיד לו, אתה שקרן, אתה היית שם, או עשית את זה ואת זה. כי אז, אם הוא ירגיש שכבר ההורים שלו מסתכלים עליו כברווזון המכוער, אז מה ימנע ממנו לרדת יותר למטה? הסוף, מה שנשאר לו זה עוד ההורים שלו. אין תחליף להורים. זה הדבר האחרון שנשאר. אז אם למשל, דיברתי עם המלמד, עם המורה, נתנו לכם אינפורמציה באספת הורים, אינפורמציה לא קלה. אל תחזרו הביתה ותגידו לילד, שמענו לך ככה וככה וככה, לא נותן, אנחנו עוד נראה לך מה זה. לא נרוויח מזה כלום. אפשר לעשות את זה בדרך מכובדת, שהילד ירצה לשפר את עצמו, גם בלי שהוא יודע שאנחנו יודעים. ואני אומר את הדברים האלה, הדוגמה הכי טובה זה יצחק אבינו. אתם חושבים שיצחק היה תמים, אולי אדם מזה עשיו? כמה אפשר לחזור על הבדיחה המטופשת הזאת? איך מסרים מים? איך מסרים תבן? איך מסרים מלח? בפעם הרביעית יכול יצחק להגיד לו, חתיכת רוצח, על מי אתה מבלבל את המוח? מה, אני לא יודע מי אתה? אבל אם היה עושה את זה. עשיו היה יורד לשאול תחתית יותר מהמקום שבו הוא נמצא. הוא ידע שעדיין מול יצחק הוא מכובד. אז הוא שמר על הערוץ הזה. הוא שמר על הערוץ הזה, ובסופו של דבר זה מנע ממנו לרדת יותר למטה. צריך לזכור ללמוד את זה. יעקב אבינו, אחרי שראובן לקח את המיטה של יעקב אבינו וקיבע את המיטה הזאת באוהל של לאה, אמא שלו, זה מאוד פגע ביעקב אבינו, אבל הוא לא אמר לו כלום. כתוב בתורה, וישמע ישראל. עשרות שנים אחר כך, עשרות שנים אחר כך, יעקב אבינו אומר לראובן, פחז כמיים אל תותר, וכולי וכולי. למה הוא לא אמר לזה באותו זמן? הוא רצה לכבד אותו. עכשיו זה לא מתאים. צריך לזכור ולדעת, גם אם תפסנו את הבן בכלכלתו, לא צריכים להגיד לו שאנחנו יודעים עליו שהוא שקרן, לא צריך להגיד לו את זה שאנחנו יודעים עליו שהוא כזה, כי חבל. כי בסופו של דבר לא יהיה לו מוטיבציה להשתפר. צריך להשתדל לשמור על כבודו, כבדהו וחנכהו. אם נזכור את שני הטיפים האלה, שתי נקודות מאוד חזקות, על פי דרך הטבע נוכל למנוע, על פי דרך הטבע כמובן, אני אומר את זה, לפחות לנסות למנוע. א', את הנקודה של החוויות, ב', את הנקודה של לעורר את כבוד האדם, והיא רצון שנזכה לראות נחת יהודית מכל הילדים שלנו, והיא רצון שבעזרת השם, אותם נערים שמתמודדים יצליחו בהתמודדות, ויחזרו בחזרה להיות שתולים בחצרות השם. לילה טוב לכולנו. תודה רבה.
האזנתם לשיחתו של הרב דוד ברוורמן. הבאה, עונה שנייה יוצאת לדרך, והפעם שתיים משתתפות באפייה. תחרות ההופעה הבאה מחפשת אתכן, שמתרגשות מאפייה ורוצות להשתתף ולזכות בפרסים. להרשמה לעונה השנייה, התקשרו ל-039-039-039 והשאירו את פרטיכן בתיבת התוכנית מספר 16, או באמצעות המייל הופעה strudel93fm.co.il. ההופעה הבאה בשיתוף ובחסות מחלבת טרה. טרה, להכניס טוב הביתה. ימי חמישי ב-11 בבוקר, כאן בכל חי.
חבר'ה, אני מצטער שאני זריף, כי קשה לי קצת להתפנות לכם, כי אני פשוט מוקף פה במאזינים שמגיעים לכאן במשך כל היום, שמעו את השידורים המיוחדים שלנו, של מחסני חשמל, על המחירים המיוחדים, על המבצעים המיוחדים, על התכשיטים, על התשלומים, על הכל. אז כולם הגיעו לכאן, ואני קצת עושה את זריף, כי אני פנוי, חבר'ה, תבואו לכאן, מחסני חשמל, יש מחירים מצוינים, יש מחירים מדהימים, עד השעה 10 בלילה פתוח, אחרי כמה שעות, אתם מוזמנים להגיע לכאן, ושוב כרגיל, תודה רבה למחסני חשמל, ששבוע שעבר היינו פה, ועוד פעם, השבוע לא אותו מקום, כי שמעו שיש המון המאזינים, שלא הספיקו להגיע, אתם יודעים, לא כולם יכולים להגיע מעכשיו לעכשיו בדיוק, כי אני מדבר, אז באים כמה ימים, ואז כבר המבצעים, אז הנה עוד היום, יום מבצעים עד השעה 10 בלילה, לכבוד בחג השבועות, מחירים מיוחדים, אז אתם מוזמנים להגיע לכאן, מחסני חשמל בכנפי נשרים בירושלים, כמו כן להזכירכם, זה גם המבצעים האלה, גם במחסני חשמל באשקלון, באזור התעשייה הצפונית, נשוב וניפגש בעוד ימים טובים, מחסני חשמל, להתראות, כל טוב.
פרי בסט, בירת החינוך של ישראל. השקעת הנדלן שמשקיעה בעתיד ילדיכם. פרי בסט, בעיר לוד, זוכת פרס החינוך, הכוללת כיתת לימוד מושקעת ומובזרת בכל בניין. דירות 4 חדרים מ-1,190,000 שקלים בלבד. פרויקט היוקרה פרי בסט. ההשקעה הכי טובה שתעשו היא השקעה בעתיד ילדיכם. חגו עכשיו, כוכבית 50-66. פרי בסט, כי ההצלחה מתחילה בחינוך. כוכבית 50-66. פרי נדלן.
נו, איך יצא הבשר?
Well done.
והקציצות?
Well done.
יש לך מתכון מיוחד?
המתכון? זה פשוט well done.
כשרוצים בשר מצוין, פשוט קונים well done. Well done. 100% בשר. 100% מעודר בחשרות הרב רובין. חדש. ניתן להשיג ברשתות השיווק המובחרות בסניפי הרשת. לבירורים והזמנות 02-534-2210.
לגעת בנפש. ספרו של הרב אייל אונגר. להבין את נבחי הנפש. להעיר את הכוחות העמוקים, לגעת בנפש, להשיג בחנויות הספרים.
אני הכי אוהב עם כל המשפחה לשבת יחד סביב שולחן הארוחה ואת הטעם הכי טעים שיש לא צריך אפילו לבקש.
תנובה מאחלת חג שבועות שמח וטעים.
תנובה, הבחירה של הבית.
למהדרין יש תנובה.
מתרתח מהקומקום! תפסיק לסחוב בקבוקים ועבור לנועם אחד. נועם אחד, המיני בר המהיר בעולם עם המיכל המשפחתי שנותן לכם גם בשבת מים קרים וחמים ברגע אחד. מאושר לשימוש בשבת בחשרות בדץ מאדרין הרב רובין. ועכשיו, מבצע מיוחד לזמן מוגבל. קנו מיני בר נועם אחד וקבלו מתקן כוסות יוקרתי מתנה. המלאי מוגבל, כפוף לתקנון. חייגו עכשיו כוכבית 85-10. נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
טיפ עם לוטוס. כי יש דברים שאי אפשר להפריד ביניהם. לגנש לוטוס טעים במיוחד לציפוי ושדרוג עוגות גבינה. המיסו 100 גרם שוקולד חלבי, שתי כפות ממרח לוטוס, חצי חבילת שמנת מתוקה וחף גלוקוזה או דבש. ערבבו היטב וצקו בזהירות על העוגה. צפו את העוגה וצפו למחמאות. עד כאן בפינת הטיפ היומי. לוטוס, פשוט להכין כינוח טעים.
שבת בתנאי שבו יבוא עם בני אבות ויקיים מצוות ובזכותם הכל כדאי קרוב לשנת 2000 נבקעו שמיים עם הנבחר קיבל תורה העניק לנו כנדוניה הארץ הקדושה כבראשית המחשבה בים ובמדבר תמיד ניסים גלויים אין מצב הפחד על כל העמים חומות יריחו פתקיית שופר נפלו את ארץ ישראל מן התומה אז גאלו ירושלים עד ירושתנו לא נעזבך לעולם עד בינינו לבית המקדש נעלות בימינו ארץ אבותינו ושלנו היא לעד ראש פסקת הרמוריה מקום העקדה קנת דוד בכסף רב אחריו שמלך שלמה בנה בחוכמתו מקדש פאר כולו זהב הגיעו כל מלכי עולם השתחוו כולם לקריון גדול נורא בעבודת הכהנים שירת הלוויים קיבלו העם בני שכינה אך מפני חטאינו פריקת העול גלינו מארצנו החריבו את הכל נשינו ותבינו לטבח כמו צון על נהרות בבל בחינו וזוכרנו את ציון ירושלים עד ירושתנו לא נעזבך לעולם עד בינינו לבית המקדש נעלה עוד בימינו ארץ אבותינו ושלנו היא לעד ירושלים עד ירושתנו לא נעזבך לעולם עד בית חיינו אלפי שנים, תקופות של משברים הלב פועם אינו מבין צערות קשות ממש נורא מיליונים בשואה ובכל זאת ליבי מאמין מאמין שעוד יבוא היום עוד ישמע פתאום כל השופר ממרחקים יקומו לתחיית עולם גם האבות כולם ישובו בשמחת בנים משמיים בית מקדש ירד בנוי באש עם ישראל מעולם לא התייאש יום שהוא כולו שבת ועוד מעט ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד
כל אדם מחפש מקומות ונופים חדשים בעולם. הוא חוצה יבשות וימים במסע של הנפש לשם. על כנפי מחוזות הדמיון הוא מפליג בספינה אל הים, אך בסוף זה הלב, הלב שמוביל, מוביל אותנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים
מובילים לירושלים.
כל התפילות, הדמעות, בקשות, מחשבות
מובילות לירושלים.
כל השירים, פיוטים, מזמורים, סיפורים כולם לירושלים, ירושלים כל הארץ, תלפות העמים, היא אורו של עולם. על שבעת הערים היא עומדת ונמצאת בחלומות של כולם. מקצוות התבל הם נושאים עיניהם, המסע לא הושלם, כי בסוף זה הלב, רק הלב שמוביל, מוביל את כולנו לשם. כל הדרכים, השבילים, הכבישים, השלטים
מובילים